שלום וברכה וערב טוב. אנחנו אחרי הפסקה קצרה של חנוכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר מסכת אבות או פרקי אבות, ואנחנו בעיצומו של פרק רביעי. בעצם אנחנו מתקדמים, אפשר לומר, בצעדי ענק. הגענו כבר לפרק רביעי, לא סתם. איפה אנחנו בפרק הרביעי? האמת היא זה קשה לומר את המספר של המשנה מסיבה פשוטה. זה משתנה לפי המהדורות. הפרק, אותו פרק, אבל החלוקה של הפרק, אצלי זה משנה תת זין. אבל איך תדע? זה לא אצל כולם אותה משנה. אצלי זה מתחיל ברבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור. כן? זה בפרק רביעי של מסכת אבות. מסכת אבות מצאת? תעזרי לה למצוא, מסכת אבות. כן. כן, פרק רביעי. מה? פרק רביעי מצאתם? רבי יעקב אומר. האמת היא, יש משניות שכתוב שמה רבי שמעון אומר. העולם הזה דומה. מצאתם או לא? מי לא מצא? מצאת? יפה. רבי יעקב, מה קרה פה? רבי יעקב אומר, יש מישהו שאין לו ספר? יש פה ספרים, לא? אין פה ספרים? לקחו פה הכל, זה טוב, לא יודע. טוב, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. מאיפה המילה הזאת פרוסדור?
יוונית.
זאת מילה יוונית, כן. התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. מאיפה זה בא המילה הזאת, טרקלין?
יווני.
לא.
ארמי.
לא.
פרסי.
לא. מלטינית. זאת מילה לטינית, טריקליניום. כן? אבל בסדר. אז זאת אומרת, את כן עצמך, אז המילה, העולם הזה דומה למילה יוונית, והעולם הבא דומה למילה לטינית. בסדר? כן. אז דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. למה שכתוב אצלך? למה זה לא כתוב אצלך? זה לא יכול להיות. אז זה סימן שלא מצאת את המשנה.
זה אותו דבר.
לא.
תסתכל מה שזה כתוב.
זה הפכו לך את המילה. נכון, לטרקלין.
טרקלין.
טרקלין. טרקלין, נכון. פשוט בדפוס שם התהפכה המילה. זה הצילום, מהדורת צילום. טוב. בסדר. אז אם כך, אפשר לומר, זה אחד המשפטים. יש אפילו שיר על זה, אני חושב, אמיר בניון עשה על זה שיר. העולם הזה פרוסדור בפני, העולם הבא, יש את זה. כן, אבל זה אחד המשפטים שגרמו להרבה טעויות. טעויות משמעותיות מבחינה חינוכית, מבחינה מנטלית. למה הכוונה? האם המשפט הזה בא לזלזל בעולם הזה, או דווקא להעריך את העולם הזה? להעריך, את אומרת. כן. יש כאלה שאמרו הפוך. למשל, מסופר על החפץ חיים, רבי מישראל מאיר מרדין, החפץ חיים, שהיה חי בתנאים מאוד פשוטים, כן? כמעט ולא היו לו רהיטים, הבית שלו לא היה בית מפואר. אז מישהו אמר לו, למה אתה חי ככה? אתה יכול לחיות יותר טוב? הוא אמר, פה זה פרוסדור, בפרוסדור לא משקיעים כל כך. תודה רבה, תודה רבה.
זה גם משמעות.
מה?
מה? הוא טוען למשמעות של העולם הזה. אם מלא היה העולם הבא, אז העוני שלו היה חסר ערך.
כן, אתה אומר זה כדאי. כלומר, אבל סך הכל יוצא שהעולם הזה הוא חסר משמעות. אבל האמת היא, מה? למה זה? מה לא נכון? אני מדבר לפי המשפט שלפנינו.
אבל זה לא מה שזה אומר.
או לפי איך שהחפץ חיים לכאורה הבין אותו. כן. כאן אני רוצה קצת להתבונן במשפט הזה. היה אפשר לומר, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. ואז כאשר אדם יוצא מן העולם הזה אל העולם הבא, הוא עובר מבית לבית. כל זמן שאני בבית האחד, הבית השני איננו רלוונטי עבורי. כאשר הגעתי אל הבית השני, הבית הראשון איננו רלוונטי עבורי. נכון? זה נכון היה לומר, אם היה כתוב, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא לעוד בית. אבל אם תשימו לב, לא כך כתוב, אלא העולם הזה הוא פרוסדור, והעולם הבא הוא טרקלין. מה המשותף לטרקלין ולפרוסדור? הם שייכים לאותו בית.
שהם לא בתל אביב בדירה מחולקת.
שהם לא בתל אביב בדירה מחולקת. אני מלא חשדות. שמה הערתך זו לא נאמרה על מנת לקדם את ההבנה, אלא סתם ככה תקועה, נכון? מה אתה אומר? האם החשד שלי יש לו על מה להתבסס?
יכול להיות שזה דברי נבואה, ויש להם משמעות.
טוב, בסדר. ראובן לא מרשה לך להמשיך. נאמר את זה ככה. העולם הזה והעולם הבא לפי זה שייכים לאותו בית. סימן שהעולם הזה והעולם הבא זה חלקים באותו הבית. אז יוצא שזה בעצם עולם אחד. האמת היא שלא אומרים העולם הזה והעולם האחר. אפשר להגיד העולם הזה והעולם האחר. נכון? אבל בעברית לא אומרים את זה. אומרים העולם הבא. אז איזה עולם בא?
המשך של העולם הזה.
זאת אומרת, המצב העתידי של העולם הזה הוא הנקרא העולם הבא. כלומר, זה לא שאתה עובר מעולם לעולם, זה העולם עצמו עובר שינוי. נגיד, לפי זה, מה? או נאמר, החדר הזה עצמו, עוד 5 דקות. נכון? החדר הזה בעוד 5 דקות עוד לא נולד. אבל בעוד 5 דקות אתה תראה אותו. זה אותו חדר. אז זה כבר לא, לא, זה לא חדר הבא. בניגוד למה שהבחור היקר הזה אומר. אני אומר, אותו חדר, כפי שהוא הולך ובא. העולם הזה זה העולם, העולם הבא זה העולם שהולך ובא. הולך ובא תמיד אלינו. להבדיל מביטוי אחר, לעתיד לבוא. שגם הוא משמעותו, העתיד שבא. שימו לב לביטוי הזה, כן? לעתיד לבוא. העתיד שהולך ובא לקראתנו. יוצא לפי זה שעולם הזה ועולם הבא, זאתי אותה המציאות. אבל בכל זאת, אני רוצה לשאול, מה ההבדל בין פרוסדור לטרקלין? בפרוסדור ההסתכלות מצומצמת. בטרקלין זה נפתח. מה עוד?
טרקלין זה המטרה, פרוסדור זה מעבר.
טרקלין זה מטרה, פרוסדור זה מעבר.
פרוסדור חשוך בדרך כלל.
יפה, הפרוסדור בדרך כלל חשוך, והטרקלין מואר. ואם אני רוצה שיהיה אור בפרוסדור, מה עליי לעשות? לפתוח את דלתות הטרקלין. כלומר, לפעמים הדלתות סגורות, ואז הפרוסדור חשוך והטרקלין מואר. אבל אם הדלתות פתוחות, אז האור שבטרקלין חודר לתוך הפרוסדור. כלומר, יש אפשרות להאיר את תארת העולם הבא בתוך העולם הזה. אם אין לי פרוסדור טוב, אין לי איך להגיע לטרקלין. כן, נכון. במילים אחרות, זה דבר מאוד חשוב, יוצא לפי זה שאם העולם הזה הוא הכנה לעולם הבא, אז אין חשוב מן העולם הזה. כלומר, העולם הזה הכרחי.
במדגש של המשפט, הוא באמת עתכן עצמך בפרוסדור.
יפה. עתכן עצמך בפרוסדור, מצוין. זאת אומרת שהפרוסדור הוא מאוד מאוד חשוב, כי זהו המקום שבו אני מתקין את עצמי כדי להיכנס לטרקלין. בלעדיו לא הייתי מגיע לטרקלין. זה מנוגד, אם כן, לשיטות הספיריטואליסטיות המזלזלות בערכו של העולם הזה. כן, מה אתה אומר?
זה מזכיר לי את משה בצבא, שפר הופעתך חייל.
לא, כתוב חייל שפר הופעתך. כן. עכשיו למה צריך...
יש מראה כזאת, שאלה, יש לה נכנס למשפט.
כן, עכשיו למה החייל צריך לשפר את הופעתו? כי אם הוא לא ישפר את הופעתו, קשה יהיה לו לתפקד, נכון? בסדר.
אין שום קשר בין המתאים של החייל לבין התפקוד שלו בשעת קרב.
אין שום קשר, אתה אומר, בין המדים לבין התפקוד...
המשמעת במחנה לבין התפקוד בקרב.
יורשה לי לחלוק עליך. לא מקבל. אני חושב שיש כן קשר, אבל למה להיכנס עכשיו לפולמוס? כן, עכשיו, אז בואו נחזור עוד פעם לנושא הזה. יש כאן איזה מין אחדות, אחידות שנדרשת בין שני העולמות. כן, רצה להגיד על זה משהו?
כן, אם יש פרוזדור ויש טרקלין, מה עם מה שלפני זה? החלל, כניסה?
חלל, כניסה? זה, נדבר על זה בסוף הפרק. במשנה כף ב' יש התייחסות לחלל הזה. אבל מה אתה רוצה לומר על החלל הזה?
שאלה מה קורה באמת לפני העולם.
כלומר, לפני שהגעתי לעולם הזה.
יש עולם הבא, אוקיי, מבין. לפני שהגעתי לפה, גם הייתי בעולם הבא?
היית בעולם הקודם. בסדר? העולם הקודם הוא מאוד מעניין. היית למשל פעם, לפני שהגעת לעולם הזה, היית בגן עדן. בסדר? מעניין מאוד, בגן עדן. אני שואל אותך, איפה גן עדן נמצא? באזור עיראק. אז אם ככה זה בעולם הזה. אבל אני אמרתי, אבל לפי מה שאני אמרתי, הרי למשל כשמישהו מת, אז ילד קטן שואל, איפה סבא? אז מה אומרים לו? הוא בשמיים, או...
בגן עדן.
בגן עדן. לפחות החזן הצבאי הראשי אומר, בגן עדן תמנחתו. נכון, זאת אומרת, גן עדן, זה ברור שזה, לפי התפיסה הזאת, זה לא בגיאוגרפיה. כן. ואז אני שואל, איפה אותו גן עדן שאיננו בגיאוגרפיה? איפה הוא כן נמצא?
בעולם הקודם.
בעולם הקודם, אבל איך הוא נקרא העולם הקודם?
אדם קדמו?
לא, תסתכלו בבקשה, בספר בראשית. סליחה, אתה רוצה לתת לי לדבר? כן, תסתכלו בבקשה בספר בראשית. נאמר שם, ויטע השם אלוהים גן בעדן, מקדם. יוצא לפי זה שאיפה גן עדן נמצא?
בעדן.
הוא נמצא בעדן. יותר מזה, כן, קדם, יכול להיות מזרח, יכול להיות קודם. עכשיו, יש נהר, כתוב, נכון? ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה פירוש המילה עדן?
זה הנשמות שלנו.
מאיפה זה בא המילה הזאת?
עדין.
עדין, מעודן, מה עוד?
אותיות
נדע. עדיין.
לא, לא, אבל לפני החילוף אותיות. אני הולך לפי האותיות כמו שהן. עין דלת נון.
עדיין?
עדיין, יפה. למשל בפרשת השבוע, ויצא האחד מאיתי ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתיו עד הנה. אבל יש גם עדנה. נכון? יש גם ביטוי כזה? עדנה. כלומר, עדן לא ראיתי. בעברית אומרים שבימינו אומרים עדיין. אז מה זה עדן? מה שעדיין לא היינו בו. נכון? לא, יצאנו משם מזמן. אבל העדן... אני לא יודע, אני בינתיים פשוט לומד את הפירוש של המילה עדן. עדן, הכוונה עדיין. כלומר, מה שעדיין לא היה לנו חוויה ממנו. כן? כלומר...
של משהו שנשאר, עודו, עודו קיים, עודו עומד על קנו.
אפשר גם את זה.
עודו, הוא עדיין, יש בו איזה מצחים.
אבל אמת, אבל מצד שני, כשאנחנו אומרים גן בעדן, משמע שיש משהו שמגן עלינו מפני הפגישה עם העדן. כנראה שהפגישה עם העדן היא לא כל כך פשוטה, היא קצת מסוכנת. ולכן, אפשר לומר, אם אתם שואלים בדיוק איפה היינו לפני שבנו לעולם הזה, היינו בגן, ולפני שהיינו בגן, היינו אמורים להיות בעדן ולא הגענו לשם. בסדר?
ולא הגענו לשם.
זה לגבי השאלה שלך, איפה היינו, בסדר?
יש כאלה שכן היו בגן.
בגן, אבל לא בעדן. יש כאלה שהיו בגן, אבל לא בעדן. נכון. מה? כי הוא מוקף על ידי העדן.
אני לא מבין מה זה היינו שם ולא...
טוב, אני... מה? טוב, אני חשבתי שאני אוכל להימלט מזה. אבל אני רואה שזה לא בדיוק עובד, אז אין ברירה. נצטרך להסביר. מה בצד שני? מה זה פתוח מהצד השני? התלמוד אומר במסכת פסחים שארץ מצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה. כמה זה פרסה?
בערך 2 קילומטר, 3.
יש לכם עוד הצעות?
1.3.
עוד הצעות? 1.5, אמרו. פרסה זה 4 קילומטרים. בסדר? אז 400 פרסה, כמה זה?
1,600 קילומטר,
יפה. כלומר, מצרים היא בגודל של 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר. כך אומר התלמוד. אומר התלמוד, מצרים היא 1/60 מקוש. מה זה קוש?
אפריקה.
כלומר, יבשת אפריקה היא פי 60 ממצרים. קוש, 1/60 בעולם. העולם, 1/60 בגן. הגן הוא 1/60 בעדן, והעדן, 1/60 בגהינה. אומר התלמוד, נמצא כל העולם ככיסוי קדרה לגהינה. כן, כלומר, העולם, בעצם המציאות הגדולה זה הגהינם, 1/60 מזה, זה הגן, זה עדן וגן והעולם, צ'ופצ'יק כזה, כן? זה הגודל של העולם לעומת הגהינם. נשאלת השאלה, מה זה אומר? ולמה דווקא מצרים, נכון?
מה יש לעשות,
יש לכם
כל כך
גדולים לגהינם? מה יש? כנראה שיש הרבה מה להכניסה.
מזה אמרתי הזה.
כן. טוב, אני שואל את השאלה בכלל, למה התלמוד נעצר שם? למה הוא לא אומר קצת מה שיש מעבר לגיהינם? כן? אחד משיב, תמשיך עוד קצת, מה?
אף אחד לא מגיע לשם, אתה נתקע בגיהינם.
כן, נתקעים בגיהינם, זהו? ואין פה מעבר? משהו ככה במחיצה?
אף אחד לא חזר מהגיהינם.
כן, אף אחד לא חזר מהגיהינם, זה הבעיה שלכם? טוב, אולי נשאל שאלה של חכמי הקבלה, כן, של המקובלים. איך בכלל ייתכן, אולי זה, נגיד זה לא שאלה של המקובלים, שאלה פילוסופית ידועה. האם ייתכן שיש עולם? אני שואל שאלה רצינית. האם ייתכן...
הפיזיקאים גם שואלים את זה.
אני שואל שאלה פשוטה. האם ייתכן שיש עולם? התשובה היא שלא, לא ייתכן שיש עולם. מסיבה פשוטה, אלוהים הוא הכל. אז אם יש אלוהים, הוא לא נותן מקום לשום דבר זולתו, הוא מוחלט, הוא היש המוחלט. ולכן לא ייתכן מלבד האלוהים שום קיום. אז אם יש אלוהים, מוכרחים לומר שאין עולם. אבל, במציאות מה אנחנו רואים? שיש עולם.
ואין אלוהים.
מסקנה, אין אלוהים. לא, זה... הגיע הזמן, הגיע הזמן, נכון?
יש תיאוריה שמסבירה את זה.
מה?
שאלוהים פינה מקום כדי לברות מעצמו, לברות העולם.
כלומר, אתה כבר רוצה לתת תשובות לשאלות. אבל קודם כל רציתי לשכנע את הציבור היקר שהשאלה היא באמת שאלה. כן? כלומר, יש אנשים שאצלם מה שברור זה שהעולם קיים, והם שואלים את עצמם האם יש אלוהים או אין אלוהים. זאת שאלה של חלק מהפילוסופים. רצו להוכיח לעצמם שיש אלוהים. אבל האמת שיש כיוון מחשבה הפוך של מי שברור לו, ברורה לו המציאות האלוהית, עד כדי כך שהוא שואל את עצמו אם יש מציאות לעולם או לא. בסדר? חלק מן המשיבים השיבו, אין עולם. כן? זה קוראים זה אקוסמיזם. כמו שיש אתאיזם, שאומר שאין אלוהים, יש גם שיטה, הקוסמיזם, שאומרת שאין עולם. שהעולם הוא אשליה וכדומה.
אין עוד מלבדו בעצם.
כן, זה אחת ההקצנות של המושג אין עוד מלבדו. אז יש בחלק מהזרמים העתיקים של החסידות שהלכו בכיוון כזה, שאמרו שהעולם כולו הוא אחיזת עיניים. זה יותר מצוי במזרח הרחוק, התפיסות האלה, אבל גם בחלק מן החסידות אנחנו מוצאים כיוון כזה. כלומר, ההתכחשות למציאות של העולם. בסדר? יש, האמת היא, אני לא רוצה להביא לכם את כל השיטות שנאמרו בזה.
התכחשות או זה להגיד שזה חלק מהאלוהות?
זה כבר פירוש שלישי. זה כבר תשובה אחרת. כלומר, זה פן אנתאיזם. כלומר, שהכל בתוך האלוהות. מה אתה אומר?
אני אומר שהעולם זה מלשון אלה, ויש מציאות אלוקית. או רק שזה העולם, בעולם ספציפי פה, הוא נעלם מהעיניים שלנו.
הוא נעלם מהעיניים, אבל הוא באמת נמצא. אז זה כבר הקוסמיזם. זאת אומרת שבאמת אין עולם. יש רק איזה מין היעדר תודעתי. כן? בקיצור, יש בזה כל מיני שיטות, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לכל... מה?
בראשית רשום בפירוש, בראשית ברא השם את השמיים ואת הארץ, זאת אומרת שתי...
הלוואי וזה היה רשום ככה, אבל קיצור לא כתוב בראשית ברא השם, אלא ברא אלוהים, אבל בסדר. אבל נגיד ככה, אתה אומר שבתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם הוא ברא את העולם, אי אפשר לקבל את הרעיון הקוסמי, נכון? בסדר, אז אני בכוונה לא נכנס לכל הסוגיה. אני לא רוצה להיכנס אליה, כי אם לא, אז אנחנו פשוט... אני רק רוצה להגיע למשהו. אם כן, הפתרון שנתנו לזה חכמי הקבלה, ביניהם האסכולה של רבי יצחק לוריה, הארי, והוא סוד הצמצום. כלומר, שבתוך האינסוף האלוהי, התפנה מקום. זה נקרא סוד הצמצום. כלומר, בתוך ההוויה האלוהית המוחלטת, נעשתה כמין בועה. בועה המאפשרת ליש להופיע. אז הבועה הזאת, מה זה? זה היעדר, זה ריקות.
זה החלל.
זה חלל.
החלל הפנוי.
ובתוך החלל הפנוי הזה, יכול היש להופיע. המסקנה המתבקשת היא, שבניגוד לדעה המקובלת שהעולם נברא יש מאין, יש מאין, הדעה הזאת איננה נכונה, אלא העולם נברא עין מיש. כלומר, בתוך היש העליון נעשה חלל, ובתוך החלל הזה נתמלא היש. אז אפשר לומר, אם רוצים באמת לדייק, שהעולם יש, מאין, מיש. בסדר? העין הזה, שממנו בא היש, או כל יש, הוא הנקרא בסוגיה הזאת שהבאתי לכם בשם גהינה, או גהינו.
זה החלל הפנוי?
זה החלל הפנוי מאלוהות, זה נקרא גהינום. עכשיו, הגהינום לפי זה הוא תנאי הקיום של כל יש. בזכות הגהינום אנחנו קיימים.
אז למה חוזרים לשם בשביל
לתפקד? לפי זה הגהינום אחלה מקום.
כן.
נכון? זה המקום הטוב ביותר שיכול להיות. הוא נותן לנו קיום, נכון? בלי העין הזה לא היה לנו מקום. הכל היה מלא בהוויה האלוהית, לא היה מקום לאדם. לא היה מקום לעולם. אז יחי הגיהינום כדי שנוכל להתקיים. בסדר? יכול להיות, ודאי, זה מה שמאפשר גם את הבחירה החופשית. אבל יוצא שהגיהינום, לפי זה הוא ממש לא סטני. הוא בסדר גמור.
זה הנצרות עושה אותו סטני.
רגע, אז אני רוצה להגיד בכל זאת.
רגע, מה אפילו הוא נכנס בכלל?
מה?
מה קורה שם מילה, מאיפה היא באה?
גלי בן גיהינום.
רגע, אני לא יכול לענות על כל השאלות. כן, אבל הגיהינום הוא האפשרות שלנו להתקיים. מה קורה כאשר במקום לעשות את המהלך מהעין אל היש, אנחנו עושים מהלך הפוך, מיש לעין?
מה זאת אומרת? יצאנו ברקטה לחלל החיצון.
אני מסרב לקבל את הדימוי המוקשם הזה.
מה שאלה?
זה לא החלל החיצון, זה החלל בתוך האלוהות. זה לא חלל מרחבי. כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי את השאלה.
אני שואל ככה.
יש של היש.
רגע, אני רוצה להסביר עוד פעם. יש עין, ומכוח העין נולד היש. איפה אנחנו? פה או פה?
ביש.
אנחנו ביש, נכון? מה קורה כשמישהו מעביר חלק מן היש בחזרה אל העין? זה מוות, כן, מה זה? זה גיהינום. גיהינום במובן הרע של המילה. כלומר, אם אתה משתמש בחלל שבתוך האלוהות, אתה משתמש בחלל הזה כדי לתת ליש להופיע, אז זה גיהינום חיובי. אם אתה משתמש במציאות ומחזיר אותה בחזרה אל העין, זה המציאות הרעה.
מה זה נקרא להחזיר אותה?
למשל, לרצוח. כשאדם רוצח את עצמו, את חברו, לא יודע מה, או רוצח כל יש שהוא, הוא משיב חלקים מן היש אל העין בחזרה. או למשל, כאב. אם, למשל, הגוף שלי מרגיש טוב, פתאום מישהו צובט אותו. הגוף שלי מרגיש רע. מה קרה פה? יש מפגש בין היש לבין העין.
זה העין.
מה? עין היעדר. שווה למילה אפס. מובן מה שאני אומר?
כן. למה כאב זה מפגש בין היש לבין?
כי אם הייתי מת לגמרי, לא הייתי מרגיש כאב. אם אני חי לגמרי, אין כאב. אז מאיפה בא הכאב? במפגש בין היעדר לבין היש.
והכאב זה הטרנקלין.
תהיה בבקשה.
קשור למה שאמרת בשיעור שעבר, קודם כל שהצור זה פסיכת חיים.
נכון, בדיוק. אז זה בדיוק מה שהתכוונתי. עכשיו, זה כל זה היה בגלל השאלה של הבחור הזה שיושב כאן. כן? זה בגללו. הוא שאל אותי מה היה לפני שהגענו לפרוסדור. אז אמרתי, לפני שהגענו לפרוסדור היינו בעין. הגענו אל היש. בתוך היש יש לנו הרבה כיוונים. פרוסדור, טרנקלין וכדומה. בסדר? עכשיו, רק הערה קטנה כדי לסגור את הנושא. עין אמרנו זה שווה כמה במתמטיקה?
50-61.
אמרנו שזה האפס, נכון?
אמרנו.
עין זה אפס. שאלה פשוטה במתמטיקה, כמה שווה אפס?
אפס.
אפס שווה אפס, זה נכון. אבל הוא שווה עוד כמה דברים. הוא שווה, למשל, פלוס 5. ועוד מינוס 5, נכון? זה גם שווה 0. האמת היא שאפשר לשים פה גם את המספר 15.3, נכון? זה גם יצא 0. אפשר לומר שכל מספר שיוכנס כאן, חיובי ושלילי, אפשר לומר שה-0 הוא החיבור בין מספר שלילי, שאנחנו נקרא לו מינוס A, ומספר חיובי שאנחנו נקרא לו פלוס A, נכון? ו-A יכול להיות בכל גודל שתרצה, זה תמיד יהיה שווה 0.
אבל זה מאוד מאוזן.
זה מאוד מאוזן.
סוד האיזון.
יוצא לפי זה שבתוך ה-0 הזה, שהוא סוד האיזון, יש דבר מאוד מעניין, יש פה אינסוף אפשרויות של שתי ישים מתנגדים זה לזה. אולי אפילו נוכל באופן ציורי לומר, אני אכתוב משהו שהוא לא מדויק מבחינה מתמטית, פלוס אינסוף ומינוס אינסוף שווה 0. מקובל?
לא.
למה לא? כי זה אינסוף, זה לא מספר, זו תכונה. בסדר, לכן אמרתי מראש שזה לא מדויק מבחינה מתמטית. עכשיו,
אגב, מבחינה פיזיקלית,
אתם בוודאי זוכרים, אתם בוודאי זוכרים מהתיכון את הציור המגעיל הזה, נכון?
כן.
כן. איך קוראים לנקודה הזאת?
ראשית הצירים,
נכון? ראשית הצירים. עכשיו, נגיד ציר ה-X. ציר ה-X הולך עד פלוס אינסוף. וציר המינוס הולך למינוס אינסוף. יוצא שנקודת האפס היא נקודת המפגש בין שני כוחות אינסופיים סותרים זה את זה שמפגשו ביחד. עכשיו, לא רק בתוך הציר הזה, גם בציר ה-Y, נכון? יש פלוס אינסוף ומינוס אינסוף בציר ה-Y. אם אני אוסיף פה ציר Z בממד השלישי, גם הוא כל הצירים האלה נפגשים בציר בנקודת האפס. אם אני אמשיך את זה לעוד ממדים שאינני יכול לתאר אותם, כי אין לי כאדם יכולת לתאר לעצמי ממדים יותר משלושה, אבל אפשר לתאר אולי אינסוף ממדים, אינסוף ממדים ביחד שווים אפס. יוצא שהאפס הוא גונז בתוכו את כל היש. ולכן כשחכמנו אמרו שהעולם הוא יש מאין, לא דיברו שטויות. הם אמרו שהבריאה זה בעצם ההוצאה אל הפועל של חלק מן הפוטנציאל שבתוך העין. בתוך האפס. עד כאן מובן?
איך אגב, הפיזיקאים בשנים האחרונות, הם גילו את האנטי-אלקטרון, נפגש עם אלקטרון, אז נוצר עין.
נכון, 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 ממש ככה. יוצא שבתוך העין יש גם אלקטרון וגם אנטי-אלקטרון שמחפשים דרך לצאת משם. נכון?
בסדר. זה היה רק בשביל לענות על השאלה של הבחור היקר, שלא ידע איזה תיבת פנדורה הוא פותח, ושהוא שואל אותי, מה היה לפני הפרוזדור?
בסדר? טוב, בואו נמשיך. בבקשה.
לגבי הסבר של העולם הבא כעולם שמולך חופה.
נכון. התיאורה פה לא מספיק. יוצא לפי זה שהמוות הוא סך הכל איזה תחנת מעבר. סך הכל.
מעבר של כליון פיזי?
לא, אז זה הבעיה שבמוות אנחנו מצליחים להעביר רק חלק מעצמנו אל העולם הבא, ולא את כולו. כלומר, את הגוף אנחנו משאירים פה, רק את הנשמה אנחנו לוקחים איתנו. וזה מאוד כואב. כלומר, זה הסיבה שהמוות כואב, ולכן אנחנו לא מסוגלים להשלים עם החלוקה הזאת, ואנחנו תובעים את חזרתה של ההרכבה הזאת בצורה מושלמת יותר. קוראים לזה תחיית המתים. כן, בתחיית המתים יש איזה מין עילוי משותף של הגוף והנשמה.
אז אם ככה הגיהנום הוא למעשה נצחי.
הגיהנום הוא הכרחי, כן, ודאי.
ובעולם הבא...
אם אין גיהנום, אין לך עולם.
אז בעולם הבא גם תהיה מצוי של גיהנום.
ברור.
למה הוא
ישמש
אז, אם לא למירוק?
כדי לא, הוא לא משמש למירוק בכלל, הגיהנום. הגיהנום הוא מאפשר את ההבחנה בין הבורא לנברא. בעצם שרקפו לזה, הגיהנום זה כמעט כמו המרחב בעולם הזה. נשאלת אחת השאלות שהפילוסופים לא הצליחו לפתור, זאת השאלה, מפני מה קיים המרחב?
למציאות
לא. אבל יש סיבה מוסרית למרחב. כלומר, אם אתה מעביר את זה לתחום המוסר, זה מאוד מובן. המרחב מאפשר שיהיה הבדל ביני לבינך. אם לא היה מרחב, אני ואתה היינו אותו גוף. אז זה הנורא. כדי שתהיה אפשרות של אינטראקציה, חייב להיות מרחב. בסדר? אגב, יש עוד שאלה שהפילוסופים לא הצליחו לפתור, והיא השאלה מפני מה הזמן קיים. כן? הפילוסופים דנו הרבה, וגם הפיזיקאים, בשאלת הגדרת הזמן. יש לנו ספרות מרובה מאוד בדבר הגדרת הזמן. אבל מפני מה הזמן קיים, זה הפילוסופיה לא הצליחה לפתור. אז מה הפתרון באמת? הפתרון הוא שוב פתרון מוסרי. הזמן זה מה שמאפשר לי לקנות את זכות הקיום שלי. כלומר, נותנים לי זמן. אומרים לי, אני נולדתי. אומרים לי, תצדיק את הקיום שלך. רגע, אני רק עכשיו נולדתי. תנו לי זמן. נכון? הזמן יש לו תפקיד מוסרי. והוא האפשרות של קניית הזכות. בסדר?
ואם מישהו מלחיץ אותך בזמן, הוא מוסרי או לא מוסרי?
מי שמלחיץ אותי בזמן, דיברנו, הייתה משנה על זה, נכון? היום קצר והמלאכה מרובה. דיברנו על זה, נכון? כן, בבקשה.
מה תועלת?
אני אנסה לנסח מחדש את שתי שאלותיך. בסדר? שאלה ראשונה, אם אני הבנתי אותך נכון, אתה שואל, מה התועלת של הידיעה שיש איזה עין שהוא יסוד היש? עד כאן שאלתך הראשונה?
המשמעות של תועלת.
זה תשאל אותו, מה?
אין לנו נגיעה לעולם העין.
אין לנו נגיעה בעולם העין, כי אנחנו בעולם של יש, שמונג על ידי הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לנו מאיפה בנו, נכון? זאת שאלתך הראשונה. שאלתך השנייה היא?
יותר ממוקדת. את קראת לרצח להחזיר את העין.
אתה אומר שאני אמרתי שלרצוח זה להשיב לעין.
נכון.
נו, ואז מה? ואתה אומר זה לא נכון, כי הרי הרוח הייתה קיימת, והיא נשארת קיימת, והחומר היה קיים, והוא נשאר קיים. עד כאן דבריך. טוב, תשובות לשתי שאלותיך. א', מה זה טוב לדעת שיש עין שאנחנו באים ממנו? א', כי זה מיישב את תמיהתנו כיצד אנחנו קיימים. אם אלוהים קיים, איך אני קיים? ואז אומרים לי, יש לך תשובה, יש מרחב בינך לבין האלוהים, זה מה שמאפשר את הקיום שלך. דבר נוסף, אני רוצה להגיד בהקשר, מה, רגע, נראה לי שאתה לא מקבל את דבריי, למה?
לא, כי זה, אם כבר אני מקבל את ההשתלשות לעניינים, זו הייתה תחנת אמצע, בסופו של דבר הגענו לעולם שכולו מלא מורה עולם.
לא, אבל אז אני יכול, לא, אני יכול אז מתוך, אם לא הייתי מסביר את זה, הייתי אומר שהטענה שאלוהים קיים היא אשליה. כלומר, אם אין לי הסבר כיצד אני קיים, אני מוכרח לומר או שאלוהים לא קיים, או שאני לא קיים. יש קושי פילוסופי שאני חייב להתמודד איתו. זה ההסבר הראשון, זה התשובה הראשונה לשאלתך. התשובה השנייה לשאלתך, זה שגם במציאות אני עובר תהליכים של מעבר מיש לעין ומעין ליש. כלומר, ההתפתחות של העולם איננה לינארית, אלא יש הפסקים. וההפסקים האלה הם חדירות של העין, כלומר של הגיהינום, לתוך חיינו. זה לגבי השאלה הראשונה שלך.
תן דוגמה להפסקים האלה.
אבל הם תלויים בנו.
למשל, המעבר מן הילדות לבגרות. אין תרבות בעולם שאין בה טקסי בגרות בצורה כלשהי. נכון?
כן.
כן, מה זה אומר?
זה קשור
מפלה. זה אומר. זה אומר שאתה עובר ממצב למצב, ויש המתה של המצב הקודם כדי לאפשר את המצב הבא.
אבל אפשר, אתה יכול להסתכל על זה גם כהתפתחות או כצמודה.
כן, אבל ההתפתחות איננה התפתחות ישירה, אלא התפתחות בסינוס. נכון? ולכן אנשים למשל לא עוברים מרווקות לנישואין למשל בצורה חלקה. יש פחד הנישואין אצל הרווקים, מאיפה זה בא? כן? אז הרבה פעמים אנשים אומרים את המשפט המזעזע, תן לי לחיות ואחר כך התחתן. מכיר את זה? כלומר, זה אומר שהשאלה האמיתית איננה אם יש חיים אחרי המוות, אלא אם יש חיים אחרי הנישואין. ויש אומרים שיש, אבל זה הגיהינם. כן. לא, אבל זה צריך להבין את הדברים האלה ברצינות. כלומר, המעבר ממצב למצב, מזהות לזהות, עובר דרך איזשהו שלב של מוות. כפי הביטוי המקובל בסלנג הישראלי, אני מת עלייך. כן, פירוש הדבר, שהאהבה באיזשהו מקום המעיטה משהו בזהות שלי. בואו. אז לכן זה כן נוגע לעולם הזה. אתה שואל. כן? עכשיו, לגבי שאלתך השנייה, שבמוות לכאורה שום דבר לא הלך לאיבוד, כי הרי הנפש נשאר הנפש והגוף נשאר גוף, אבל יש דבר אחד שכן הלך לאיבוד, והוא?
החיבור.
החיבור. והחיבור יותר חי מזה ומזה.
הזיכרונות
הולכים לאיבוד? תראה, ועם הזמן הכל עובר. הכל הולך. כן, מה אתה אומר?
למה מצרים הייתה במרכז?
כי מצרים זה מקור החיים של כל דבר. זה ערוות הארץ נקרא בתורה. מה זה ערווה? הערווה זה המקום שממנו באים החיים. כלומר, עוצמת החיים שממנה באו כל ההתפתחויות התרבותיות בעולם, זה התחיל ממצרים.
זה קצת סופר, למה ירושלים מרכז העולם?
לא, ירושלים זה הלידה המוצלחת. אנחנו נולדנו ממצרים. הרי חלק גדול ממצוות התורה הם זכר ליציאת מצרים. נכון, כדי שלא יהיה גילוי עריות קולקטיבי. זה כדי למנוע תסביך אדיפוס. תסביך אדיפוס זה לשוב אל האם. ולכן התורה אמרה לא לשוב לשם. כי זה משם החיים באים. בסדר? טוב. לכן לא במקרה כשהנוצרים רצו לבנות מחדש את הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, הם שלחו את המייסד שלהם למצרים. כן? כאילו צריך להיוולד מחדש. טוב. אפשר להמשיך? טוב. כל זה היה בגלל הקדם פרוסדור. אחרי הקדם פרוסדור, אנחנו מגיעים לשלב אמצעי, והוא הפרוסדור. מה? הפרוסדור זה העולם הזה. זה מסביר הרבה דברים. כלומר, בעולם הזה, לא יודע אם שמתם לב, יש הרבה צרות.
יסורים.
יש יסורים. לא שמתם לב. כנראה שאת באוט. כן. כן, בדיוק. לא, אבל בעולם הזה יש צרות. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את העולם הזה בתור המציאות הקבועה והבלתי משתנה של העולם, אז זה מזעזע. זאת אומרת, זה אומר שאין תקווה. זה גם אומר שאין אלוהים. כן? כלומר, הפילוסופיה האקזיסטנציאלית של האבסורד אומרת שהעולם הזה הוא אבסורד בגלל הסבל שיש בעולם. ומתוך זה היא גם אתאיסטית. היא אומרת שאין אלוהים. אבל בתורה נאמר, בראשית ברא אלוהים. ואתה מסתכל מה הוא ברא, מה זה מזעזע. מוכרחים לומר, אם כן, שזה זמני. כלומר, אם אתה לוקח ברצינות שבראשית ברא אלוהים, אתה מוכרח להניח שהסבל העולמי הוא זמני. שאם לא כן, זה גידוף שאין כמו. מובן? כלומר, להגיד שריבונו שלם ברא את זה, זה מה שהוא רוצה. כן? לכן מוכרחים לומר שזה פרוסדור. אם זה פרוסדור, זה מתארץ הרבה דברים. בפרוסדור מתקינים. כשמתקינים, יש הרבה עבודה, יש איסורים בדרך. בסדר? זה עכשיו יותר מובן. יש לשים לב מי הוא החכם שאמר את כל המשפט הזה, כן? העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא.
רבי יעקב.
רבי יעקב. רבי יעקב אמר עוד משפט אחר במסכת אבות, והוא המהלך בדרך ואומר, מה נאה אילן, לא, המהלך בדרך ופוסק ממשנתו. ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, הרי זה מתחייב בנפשו.
יש לו משהו נגד
העולם
הזה.
לא.
רגע, 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 רגע. השאלה, איך מבינים את רבי יעקב? האם רבי יעקב אמר שמי שהולך בדרך ואומר, מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו?
הוא אומר, מפסיק ממשנתו.
יפה, הוא אומר, פוסק ממשנתו, ואומר, מנאי אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז מה מחייב אותו? זה שכדי לומר מנאי אילן זה, הוא היה צריך לחדול ממשנתו. במקום שהאמירה, מנאי אילן זה, תהיה ההמשך של משנתו. כלומר, אם אתה אדם שלם, כשאתה, ואתה עוסק במשנתך, האמירה, מנאי אילן זה, איננה הפסקה. היא ההמשכה של מה שאתה עוסק במשנתך. כלומר, לרבי יעקב יש תביעה של אחדות. ולכן הוא קורא לעולם הזה פרוסדור, ולעולם הבא פרקלין. עכשיו זה יותר מובן, בסדר. אלא כל מה שהוא דורש ממך, אם כן, זה לדעת לפתוח את דלתות הטרקלין, כדי להאיר בתור הפרוסדור.
אבל דווקא אפשר לראות את זה גם מאוד כיוון, שמתחייב בנפשו, זה שהעולם הזה הוא כל כך שלם, ויש בו איזו שלמות כזאת גדולה.
כן.
שהחיים שווים אפילו את הרגע שאני רואה את הניר הזה, את היופי הזה. זאת אומרת, יש איזה דווקא קיום שלם מאוד מאוד, שאני מוכן להתחייב נפשי.
למות על זה?
לא למות על זה, לחיות על זה.
אז איך את מבינה את הביטוי מתחייב בנפשו?
אני חושב שהחיים שלי הם חייבים את הדבר הזה בשביל...
מתחייב משון, אני חייב, דורש, זה דורש את זה. כן, יש פרשנות כזאת של רבי נחמן מברסלב לגבי המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. זה דיברנו על זה פעם, כן, שלמדנו את המשנה הזאת. טוב, ובכן, קהל קדוש, אני מציע שאנחנו נתקדם. מה?
יש שני המקרים, דרך אגב, אני רואה שיש שתי גרסאות של מי אמר את זה, או רבי יעקב או בשני.
נכון, בשני, בשני, נכון, בגלל זה. כן, כן.
דווקא להשיג את זה לפי רבי שמעון.
כן, כן, גם. בסדר, יש מאמר על זה שנקרא נויו של אילן, של הרב ציודה בנתיבות ישראל. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, גבירותיי היקרות, אנחנו עוברים למשנה הבאה. הוא היה אומר. אתה רוצה מטרקלין? טוב. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז מה יותר טוב, העולם הזה או העולם הבא? העולם הזה, יפה מאוד. מה?
שעה אחת
אפילו שעה אחת בעולם הזה של תשובה ומעשים טובים כמובן, אבל יש אפשרות אם כן לחיות בעולם הזה משהו שהוא שווה יותר מכל העולם הבא כולו. כן, מספרים על הגאון מווילנה שלפני מותו התחיל לבכות. שאלו אותו, מדוע אתה בוכה? אז זה ממש חסר היגיון. אתה עכשיו עובר לעולם שכולו טוב, אז בשביל מה אתה בוכה? הוא אמר, כן, אבל שמה אני לא יכול לקנות בכמה קופקות, כמה חוטים כדי לעשות ציצית. כלומר, מצווה אחת בעולם הזה זה דבר שאי אפשר לעשות שם. טוב, עד כאן לכאורה המשפט הראשון שאומר שהעולם הזה הוא המועדף. יש רק בעיה.
אין מצוות.
מה אתה חושב?
אין לי מושג.
אני חושב שיש לך מושג. אתה שמעת אותי עכשיו.
שכאילו אין.
נו, אז למה אתה שואל?
רציתי להיות מתפלל, הוא שואל.
אם ידעת למה שאלת, רציתי שכולם ידעו. טוב, אבל יש המשך למשפט. ויפה שעה אחת, אגב, אני פה לומד תרגילי סבלנות, חבל על הזמן. טוב, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז מה עדיף? עולם הבא. אם כן, רבי יעקב סותר את עצמו. תחליט.
גם סותר.
אתה אומר לי, יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אתה אומר לי, שעה אחת בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הבא. תחליט.
לא, הוא לא אומר שאת עושה את זה. זה לא אותו דבר.
למה זה לא אותו דבר?
כי לקיים מצוות זה דבר אחד, וקורת רוח זה דבר אחר.
נו, אז מה יותר טוב? עולם הזה או עולם הבא? אני הייתי אומר ככה, אחרי שאני קורא את רבי יעקב, אם אני מקבל ששני הדברים שהוא אמר הם נכונים, אני יוצא מתוסכל.
לא?
פשוט מאוד. כי בעולם הבא אין לי תורה ומעשים טובים, אין לי תשובה ומעשים טובים.
יש דברים אחרים.
אבל זה יפה מכל חיי העולם הבא. ובעולם הזה אין לי קורת רוח שיש בעולם הבא. הייתי רוצה עולם שבו אפשר גם וגם. אם כבר אני חפץ בשלמות, אז אני רוצה גם את היתרונות של העולם הזה וגם את היתרון של העולם הבא. אומרים לי, לא, כשאתה פה אתה לא שם, כשאתה שם אתה לא פה.
תלך לבנק המזרחי, יהיה לך גם זה.
בבנק המזרחי אתה אומר?
די.
זה, כן, היפה, זה דומה באמת לאפס שציירנו קודם. אבל זה מתסכל, כלומר אי אפשר הכל ביחד. הכיצד? כן, מה אתה אומר?
יש לי איזשהו, זה אולי בחומר.
כן?
תגיד אם היינו יכולים לעבוד שעה, ולעשות בשעה הזאת 10,000 שקל. ואז היה לנו שעה אחת, לבזבז את 10,000 שקל. אבל אז אם היית עובד עוד שעה, אז היית מכפיל את הסכום. אז אותו עיקרון, אם אנחנו פה בשעה אחת יכולים...
כלומר, כשאני רוכש, אני לא מבזבז.
אבל אז אתה מנצל את זה בעצם בשעה אחת במקום שאתה יכול להשתמש במה שרכשת. ומנגד זה לא סותר. בנגד אם אתה מוסיף עוד שעה, אז אתה כבר מקבל משהו שאתה יכול... ששווה ערך הרבה יותר.
כלומר, מה אתה אומר? שהעולם הזה זה הרכוש, זה הרכישה, והעולם הבא זה הבזבוז.
זה לא בזבוז.
הבזבוזים, כן.
שמושפות צוברים שם.
כן. אז בעצם אתה אומר, לפי דבריך, שבעצם העיקר זה רק העולם הבא. מדוע? כי כשאני רוכש ממון, זה כדי להוציא אותו. הרי אין עניין שיהיה לי כסף, אם לא כדי שיוכל לבזבז אותו. אבל פה זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, זה יותר יפה. הוא אומר, זה יפה. אני מסכים, אבל הרכישה, לכאורה, היא רק אמצעי. היא לא מטרה. פעם אני צוחק שלמדנו בישיבה את ההגדרה של המושג כסף במשנה. כן, הרי יש הרבה משניות שדנות בכסף, וצריך לתת הגדרה משפטית מה זה כסף. אז אחד הרבנים שלמדתי אצלו אמר, כסף זה מה שהאדם רוצה להיפטר ממנו. זו הגדרה מאוד נכונה.
האישה.
הרי, בוא, הכסף.
האישה
שלך. שתהיה. לא, כלומר, הכסף... הרי אין לו ערך, זה כוח קנייה. כן? זה, כלומר, אז לכן אין מטרה לכסף. הכסף זה מה שאני משתמש בו כדי להיפטר ממנו. בסדר?
אתה משתמש בכסף כדי לקבל את הדברים שאתה...
זאת אומרת, הוא עצמו, כן, אבל הוא עצמו לא צריך להישאר אצלי.
לא, החפצים מגיעים.
החפצים מגיעים במקום הכסף. כלומר, אדם שיש לו הרבה מאוד כסף, אבל אין לו מה לאכול, הוא ימות ברעב. נכון? אז הוא יהיה מוכן בשביל מנת פלאפל אחת לתת $1,000,000, נכון? כי הרי הוא צריך לאכול, צריך לחיות. זאת אומרת שהכסף על עצמו אין לו ערך. אלא הערך שלו זה מצד מה שאתה כוסף לו. לכן הוא נקרא כסף. כן? הכיסופין שיש לי, ההשתוקקות שיש לי אליו, זה מה שנותן לו את ערכו מצד עצמו.
לא, לחפצים.
מה?
לא לכסף. הכיסופים הם לא לכסף. הכיסופים הם לחפצים.
לא, אבל... החפצים, אני צריך אותם, יש לזה הסבר, יש לזה משהו ממשי. כן? אני יושב על כיסא, זה ממשי, אני יכול לשבת. אבל הכסף שאיתו אני קונה את הכיסא, הוא חסר משמעות, נכון? זה רק איסורים, זה קרב יד דולרוזה, נכון?
יכול להיות שמדבר בעצם על משפט ראשון זה לא עולם הזה, בעצם כי אנחנו כל הזמן הרי בדריצה כדי להשיג מה שיותר. המשפט הבא זה בעצם לא אותם את המעיין.
כן, אבל מה הוא רוצה שאני אעסיק בעצם מהדברים שלו רבי יעקב? הוא רוצה שאני אוהב. את העולם הזה יותר או את העולם הבא יותר?
שניהם?
איך אני יכול לאהוב את העולם הזה? הרי הוא רק משמש לי, לפי ההסבר של הבחור היקר, זה רק נותן לי נתונים כדי לבזבז שם.
זה לא מבזבז, זה להעמיק את מה שאתה.
כן, בסדר, לא משנה, אבל...
צריך כאילו בעצם באיזשהו מקום לאהוב את העולם הזה כדי לדעת ואיך אתה... כלומר, אם אתה לא אוהב את מה שבאת, אז יהיה לך בעיה להמשיך
הלאה. כן, אבל מה שיש לי שם, זה דווקא ההפך ממה שיש כאן. זאת אומרת... אבל שם אין לי מה שיש לי בעולם הזה. אין לי את התשובה ומעשים טובים.
כל החיים שלך אתה מחפש הרי שקט ושלווה בסופו של דבר.
אז זאת אומרת שבעולם הזה אין לי שלווה. אז העולם הזה לא שווה.
נכון, העולם הזה הוא פחות שלו.
אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.
כן? יש פה שעה אחת בתשובה.
כן, אבל הוא אמר, לא, לא, תסתכלי עוד פעם במשפט. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הזה.
אני לא חושב שיש פה סתירה בכלל.
ואחר כך הוא אמר, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה.
מה שאומר שתשובה זה שאתה לא יכול לעשות שם, אתה יכול פה לעשות
עשייה. נכון. אז יוצא לפי זה שאני אשאר מתוסכל. כי מה שאני יכול לעשות פה אני לא יכול לעשות שם, זה שם אני לא יכול לעשות פה.
רגע.
כן, בבקשה, יש שם מישהי שמצביעה. היא רוצה, היא הרבה זמן מחכה, יש לה סבלנות, מה?
מה שזה אומר זה שבעצם זה אותו דבר. כן, בדיוק. יפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא, זאת אומרת שבעולם הבא גם יכול להיות
לך
לא קורת רוח.
יכול להיות לא קורת רוח בעולם הבא? למה? כן, אבל השעה הזאת היא שווה.
אז מה שהוא רוצה להגיד בעצם זה שפה ופה אתה יכול לא להיות מרוצה.
אז עוד יותר גרוע, זה תסכול בריבוע עכשיו.
אני רואה...
אפילו עולם הזה זה לא שלם, ואפילו עולם הבא לא שלם. הכי גרוע שיכול להיות.
אני רואה פה...
כן, אז זה ממש סיור ממש אימתני של העולם.
פסימי מאוד. לפי איינשטיין זה מסתבר. רגע, אני רוצה להגיד משהו. הקורת רוח של העולם הבא... זה מקביל לתשובה ומעשים טובים בעולם הזה.
זהו,
זאת אומרת, בן אדם שנמצא בתשובה ומעשים טובים, זה מעין קורת רוח של העולם הבא. ואז הוא מגיע לשם, הוא חווה את הקורת רוח האמיתית שלו.
זה הסבר יפה. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שבעצם זה אותו הדבר. כלומר, תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, הם בעצם סוג של הקורת רוח שיש בעולם הבא, ולהפך. זה יכול להיות מעניין.
זה מסכים לתורת היחסות.
תורת היחסות. ראי, אני רוצה עוד מעט להגיד משהו, אבל אני כזה לארג', אני נותן גם ליונתן להתבטא, כן?
אני רוצה לשאול אם הרב לא חושב שכל העיסוק הזה בעניין של עולמות הוא מגנות של בריחה מהעולם הזה?
לא. אם הוא היה מדבר רק על העולם הבא, לעומת העולם הזה, הייתי מסכים איתך, אבל זה בדיוק ההפך מה שהוא אמר. הוא אמר יפה...
זה לא מה שהוא אמר, הניסיון להתעסק בעולמות שאנחנו לא מכירים, בדרכם להעיד על העולם הזה, הוא סוג של בריחה.
רגע. אתה אמרת משפט מאוד יפה, ההתעסקות בעולמות שאנחנו לא מכירים. מי אמר לך שאנחנו לא מכירים?
השפה מכירה, אנחנו בטח מכירים.
לא, אני לא חושב שאתה צודק. כלומר, האם אני מכיר את העתיד שלי? באיזשהו מקום כן. כי אם לא הייתי מכיר את העתיד שלי כלל, לא היה לי כיוון להווה שלי. כן, זו אחת השאלות שהפילוסופים שאלו, איך אני יכול להתקדם למה שאני לא יודע מהו? איך אני יכול ללמוד משהו שעוד לא למדתי? כן, וכדומה. אומרים למישהו, לך תלמד, מתמטיקה זה מעניין. אבל אני עוד לא למדתי, איך אני יכול לדעת שזה מעניין? כן? כלומר, יש איזו סתירה כזאת. אלא מה אתה מוכרח לומר? כמו שאפלטון אמר, יש לי ידיעה מוקדמת של מה שאני עתיד לדעת. אז יש לי קצת עולם הבא בעולם הזה. עולמך תראה בחייך. מכיר את המושג? אם לא, זה באמת חסר משמעות. כן? בבקשה?
אני רוצה
מישהו, כן, רצה להגיד משהו.
אולי יפה שעה אחת בתשובה על מעשים טובים, בעצם מביאה לי לשעה אחת של קורת רוח.
כן, זה מה שהוא אמר, בדיוק, יפה. אני רואה שאנחנו מתקרבים לעניין. אני הייתי רוצה אולי לומר את זה אחרת. אני יכול לנסח את זה בניסוח שלי? כן, אני מקווה. גם לי מותר לדבר.
רק שנבין.
לא, אני פשוט רוצה לומר דבר כזה. שהשאלה כיצד, זה שאני רואה את זה כמתסכל, זה שאני לא יכול כעת להשיג את קורת רוח של העולם הבא, זה שפה שמי כתב אותה?
זה שנמצא בעולם הזה?
יפה. אחד שנמצא בעולם הזה אמר את זה. רבי יעקב, כשהוא אמר את זה. מתי רבי יעקב אמר את זה? כשהוא היה חי. כשהוא היה בעולם הזה. תפסיקו להתעצבן שם. כן. רבי יעקב אמר את זה כשהוא היה בעולם הזה. אבל כשרבי יעקב נמצא בעולם הבא, אז השאלה מפסיקה להישאל. כלומר, דברים שהם קשים לנו, הם קשים לנו לפי מרחב התפיסה שלנו. אבל כשאנחנו עוברים למרחב תפיסה אחר, הדברים מפסיקים להיות קשים. למשל, למה הדבר דומה? לשאלה המפורסמת שדנים בה שני עוברים ברחם. מכירים את הסיפור? דיברנו על זה, נכון?
תזכיר.
יש שני עוברים בתוך הרחם של אמם שמתווכחים האם יש חיים אחרי הלידה. ויש אחד שמשהו רציונליסטי ואומר, לא ייתכן שיש חיים אחרי הלידה, כי אחרי הלידה אין חבל טבור, אז אין לנו אפשרות ליזון מכלום. יש שם טמפרטורה נמוכה מאוד, פה זה 37 מעלות, שם זה הרבה פחות, אנחנו נקפא. שם יש, פה יש הגנה של הדפנות של הרחם ושל הנוזל שיש פה, ושם כל ההגנות האלה לא קיימות, אנחנו נקבל מכות וניפצע ונמות. אין שם, יש שם בכלל חמצן, זה יחנוק אותנו. בקיצור, זה בלתי אפשרי, פשוט רציונלית. ולא עוד, אלא שכל אלה שעברו שם דרך החור השחור הזה למטה, לא חזרו מעולם. נכון? עכשיו, הטענות הן טענות אמיתיות. כלומר, לפי מושגי החיים של העובר במאי אמו, כל הקושיות האלה הן קושיות אמיתיות. ולכן כשמגיע הזמן לצאת, אז אחד יוצא ואומר, ואז כולם אומרים, או, מזל טוב, איך הוא דומה לסבתא שלו. השני, שאיננו, שהוא רציונלי, אומר, אני לא משוגע, אני נשאר פה. כלומר, במילים אחרות, המושגים שיש לנו על חיי העולם הבא, דומים בערך למושגים שיש לי עובר ברחם אמו על החיים שאחרי הלידה. ולכן השאלה הזאת שאני שואל כאן, האם זה לא מתסכל וכדומה, היא שאלה אידיוטית מצד האמת. הגיע לשם, השאלה לא תישאל. ברור? זה הכוון. טוב, זה לגבי דבריו. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. כן.
אדם יכול להגיע לתכלית שלו לפני שהוא מגיע לעולם הבא, אם הוא חוזר בתשובה, בתשובה אמיתית. הוא הגיע לתכלית שלו. הוא הגיע לשיא. מה שווה עולם הבא לעומת הרגע הזה של התשובה.
נכון.
יש כאלה שמגיעים לתכלית שלהם בעולם הבא אולי. יכול להיות שהוא פשוט מתאר שני מצבים.
כמו אתה אומר?
אדם מגיע לסיוע.
אהה, יפה. אתה מתקרב מאוד להסברה של רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין אומר כך, שמה שאמרו יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, זה נאמר על האדם שעבודתו היא לשמה, ולא על מנת לקבל פרס. כן, למשל הגאון מווילנה, הוא היה מבסוט מאוד מזה שהוא יכול לקיים מצוות ציצית בעולם הזה, זה יותר חשוב לו מהעולם הבא. מה זה אומר? שהוא רואה את הערך של העשייה בעשייה. לכן הוא עוסק בתורה ובמצוות לשמן. אז בשבילו העולם הזה עדיף על העולם הבא. אבל, מה? נכון. זה קורא לו פרוסדור. אלא זה פרוסדור שבו הוא פתח את הדלתות של הפרקים. זה נכון, זה קרוב להיות מה שאומר ליבוביץ'.
מה הוא אומר?
לא, כי פעם שעברה קצת...
אני ירדתי על ליבוביץ' ואני מתכוון להמשיך את זה אם עוד פעם יפתו אותי. אבל...
מה הוא אומר
הרב? ליבוביץ' אומר שאין תכלית למצוות מחוץ למצוות. בסדר? זה מה שהוא אומר, ולכן עולם הבא מבחינתו לא קיים. וזה, אני תקפתי בשיעור הקודם, והיה לי אפילו ויכוח חריף פה, זה היה פה למטה, והשאלה אם אני צריך לחזור על זה. לא, לא בא לי. לא בא לי כל כך. עכשיו, אבל יש צד, מה שנקרא, תורה לשמה. או, נגיד את זה אחרת. הפרוסדור הפך להיות תטרקלין, על פי העיקרון שעולמך תראה בחייך. כלומר, השאלה האם כדי להגיע לעולם הבא, אני צריך כבר למות. או שאפשר להתחיל את זה כבר פה. בואו. זה אפשרות האחת. לעומת זה, מי שאצלו יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה, זה מי שעובד על מנת לקבל פרס. בסדר? אז זה בעצם מה שאתה אומר, זה גם מה שאומר רבי חיים וולוז'ין. כן, בבקשה. לא, כדי להפוך את הפרוזור למקום נעים. כן, כן, ברור, ברור. כן. איך אומר רבי משה חיים לוצאטו, רמח"ל? הוא אומר, הדרך אל ההשגת התענוג של העולם הבא הוא זה העולם. כלומר, העולם הזה. זה נותן משמעות עמוקה מאוד לחשיבות, הייתי אומר, מכרעת לעולם הזה. כן, טוב, בואו נמשיך. המשנה הבאה. אצלי זה משנה י"ח, אבל כפי שאמרנו, זה משתנה ממהדורה למהדורה. דיברנו על דברים יפים עד עכשיו, כן? עולם הזה, עולם הבא, וואו. טסנו בין העתיד, בין העבר לבין העתיד. מה שכחנו?
הווה.
את ההווה, יפה. אז בשביל זה בא רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. האם שמתם לב שיש איזו מילה שחזרה על עצמה ארבע פעמים?
שעת,
נכון? מה זה? מה? ועל, כן, על ושעה. כן, שעה זה המילה העתיקה בשביל מה שאנחנו קוראים הווה. הווה. שעה זה ההווה. כן, לא שעה של 60 דקות, אלא הרגע. כן, נקרא שעה. נקרא לזה עת. עת מלשון עתה. כן, עכשיו. כן, אז זאת אומרת, יש איזה הווה שאתה צריך להימלט ממנו. ויש ארבעה אופנים כאלה של הווה שאתה צריך לשים לב לא להיכנס שמה לטעות אפשרית. עכשיו, המכנה המשותף של ארבעת הדברים שקראנו, זה הניסיון לעשות תיקון שיביא לקלקול. כן, למשל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. מה המטרה שלך? לרצות אותו. זה שטות, זה השעה של כעסו, אל תנסה. כי אם אתה תעשה את זה, אתה תגרום לו לכעוס עוד יותר. כן? כלומר, זה, אז בשביל, אז רגע, אז פה נשאלת השאלה, אם זה נכון. מה? לפי זה תשתוק. לפי זה תשתוק. כן, בדיוק, אל תעשה כלום.
אתה יכול גם לצעוק עליו, תצא
משם. אבל זה אומר דבר מאוד מעניין. זה אומר שהשעה של הכעס היא כל כך משמעותית, שאין שום דבר שיכול להתמודד איתה. זה שעת כעסו, אז אל תרצה אותו. שעת כעסו. יש משהו, כן, שהוא יותר חזק מכל דבר אחר. למשל, אם אדם ינסה לעצור כדור שיוצא מאקדח, זה לא יעזור. יש איזה רגע שזה צריך להיפלט. כן? אבל אם הוא מגיע יותר רחוק, איזה שלב, יש ירידה של המהירות, יש האטה, אז אתה יכול לתפוס אותו. אבל בשעת היציאה זה מהר מאוד, אתה לא יכול למנוע את זה. אז זה בדיוק, זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא תוכנית בעולמו להשתמש ברגעי הווה מסוימים למטרות שאתה לא יכול להשתלט עליהן. זה פה לימוד גדול. אז מה עם ארבעת הדברים? אל תרצה את חברך בשעת כעסו. עכשיו, יש אחד מהמפרשים אמר, מה זה חברך? זה הקדוש ברוך הוא. אל תנסה לרצות את הקדוש ברוך הוא כשהוא כועס עליך. בסדר.
שטויות.
לא שטויות.
זה
שטויות.
אתה לא יכול לדעת מתי הקדוש ברוך הוא כועס עליך.
כן.
אתה יפה מאוד.
ואל תנחמנו, בואו נחזור לפשט, אל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. כן? בזמן ההלוויה לא מנחמים את האבלים. אסור. כן, מה אתה אומר? כן.
יש אז... כאן איזה רצון, וגם כשאנחנו מנחמים אבלים,
אז זהו, זה הטעות.
ונחמו מן השמיים, זאת אומרת...
אבל מתי הם מנחמים את האבלים?
ביום שלישי.
אחרי ההלוויה. כן? לא מנחמים לפני שהקבר נסגר.
זה לתת בעצם סוג של סגירת מעגל, סוג של מעלה.
כן, אבל מה קורה בזמן שהקבר פתוח? אז לא מנחמים, למה?
כן, אין נחמה.
למה אין נחמה? אולי תנסה.
אין, אי אפשר לנחם.
אז רגע, אז הרגע הזה שבו אי אפשר לנחם, מה משמעותו?
זה ההווה.
זה ההווה, יפה. כלומר, יש פה איזושהי שיחה נסתרת בין האדם לבין הבורא, ואתה לא יכול להתערב. אם אתה מתערב שם, אתה עושה טעות. בסדר? כלומר, זה רגע ייחודי. עקרון זה רגע מכונן.
זה ארבעה רגעים של חיבור בין אדם
לבורא. כעס זה
הפוך. השאלה מה פירוש המילה כעס? כעס זה לאו דווקא חרון, זה יכול להיות גם הצער שיש לאדם.
אם זה צער, כן, אבל אם זה כעס,
זה לא לגמרי פשוט. כי יש הכעס שלו. יש לכל אדם כעס אמיתי. לא הכעס של הטיפשים. יש הכעס של הטיפשים, כל דבר מרגיז אותו, פגעו בו, זה נגד הכבוד שלו, כל מיני שטויות כאלה. זה לא כעסו, זה סתם כעס. כעסו של אדם זה הנקודה שהוא רגיש לה, כלומר, המודעות שלו לערך של הדבר שנפגע. כן? זה כעס אמיתי, מה שנקרא. כעס קדוש בספרות. כן? זה דבר כזה.
סריטה באוטו.
סריטה באוטו, כן, למשל. כן? נכון. זה כל החיים שלו. כן. זה דוגמה טובה. דוגמה טובה. כן, מה אתה אומר?
מה הגדרה של ההווה הזה? פעם
הזכרת
ההווה
כרפיים. לא, ההווה הוא לא זמן.
מה?
ההווה זה לא זמן.
אז מה זה?
בעברית הרי אין זמן הווה. בעברית יש או עתיד או עבר. אין זמן הווה. למה? מה? כי הוא בעצם בא מהנצח. כן, ברור. זה נקרא עתים.
אז מה הכוונה כל ההווה
הזה? אז זאת אומרת שיש הופעות של הנצח בחיי האדם, ואסור להתערב בהם. זאת אומרת, אסור לנסות להכליל אותם בתפיסה הרציונלית שלך.
זה גם ארבע מצבים מעוררים. זה ארבע מצבים שזה לא לכאן ולא לכאן.
כן, הם מצבים מעוררים, אבל הם מצבים מאוד מעניינים. זאת אומרת, הם מצבים שבהם הרצף של הזמן נקטע.
מה ההבדל שעת כלכלת או לשעת כעסו?
אני עוד לא יודע, אני קראתי רק שניים. כן? ואתה כבר קורא את הרביעים. אתה מהיר, אתה מהיר תפיסה. כן, בבקשה.
למה אמרת שאין בעברית הווה?
אין בעברית הווה. יש מה שנקרא בינוני. ככה קוראים לזה בדקדוק. כן? למשל, אכלתי, אכלת, אכלת, אכל, אכלה. אתה רואה שלכל זמן, לכל גוף וגוף, יש הטיה אחרת. לעומת זה, אני אוכל, אתה אוכל, הוא אוכל. אז מה פירוש המילה אוכל? זה לא פעולה. זה בעצם תיאור תכונה, זה כמו תואר, שם תואר. הוא במצב של אכילה, הוא אוכל. כמו שאתה אומר, הוא ירוק. בסדר? לכן, הדקדקנים הקדומים לא היו קוראים לה הווה הווה, כי אם בינוני. יש שני סוגי בינוני, בינוני פועל, בינוני פעול. הוא אוכל, הוא אכול.
כן? שבערבית גם
זה במשך נכון, גם בערבית. כלומר, זו תכונה שמית. בשפות השמיות אין הווה. נכון, אין אפילו גם הווה מתמשך. Present continuous או דברים כאלה. זה לא קיים בעברית קדומה. דווקא בעברית קדומה, כשרצו לדבר על הווה מתמיד, היו משתמשים בצורת עתיד. טוב, בואו נמשיך. ואל תשאל לו בשעת נדרו. כן? אדם שנודר, נדר, אל תנסה לגרום לו לשאול על נדרו. מה זה לשאול על נדרו? זה כדי לבטל את הנדר. אבל בשעה שאדם נודר, הוא משוכנע שהוא לעולם לא יוותר על הנדר שלו. ואז גם אם תנסה לשכנע אותו, אז הוא יגיד, אפילו בתנאים כאלה וכאלה, אני מתכוון לנדור. ואז אין שום אפשרות של פתח אחרי, פתח וחרתה אחרי הנדר. ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. כן? אתה, זה שאתה משתדל לראות את חברך, זה טוב, כי אתה דואג לו, אתה רוצה לטפל בו. אתה רואה אותו בשעת כלכלתו, אז אין כבר אפשרות לתקן, כי נקבע אצלך שיפוט שלילי על חברך. ולכן אל תראה אותו בשעת כלכלתו, ואז תוכל יותר להעלות אותו אחרי כלכלתו. משנה הבאה.
איך זה מתקשר למשנה הקודמת, או שלא חייב להיות?
זה בדיוק ההפך של המשנה הקודמת. המשנה הקודמת מדברת על הנצח, נכון? על העבר ועל העתיד. והמשנה הזאת מדברת על ההווה. כלומר, רבי שמעון בן אלעזר בא להשלים לך את הציור. יש רגעים במציאות, יש זמנים, שהם בעצם בלתי ניתנים לתפיסה ברצף. ברצף הרציונלי, ולכן אתה לא יכול להתערב בהם. הם ארבעת המצבים האלה. כן. למה לדבר רק על מצבים שליליים? כי המצבים השליליים זה התעלומה. שם נמצאת התעלומה של האדם. כן. הסבל. כלומר, אם היה לך אפשרות לדבר עם הקדוש ברוך הוא לראיון אישי של 5 דקות, מה השאלות שהיית שואלת אותו?
למה יש
איסורים
בעולם?
למה יש איסורים בעולם? זה השאלה בעצם. זה השאלה. כל השאר זה פינץ. כן? המשנה הבאה. כן.
אני קצת להתמלכת, אבל האם יש הגבלות מסוימות בין משנה הזאת מבין 3 שבועות? זאת אומרת, מבקשים, כשקדוש ברוך הוא כועס, אל תנסה עכשיו לבקש סליחות, ולא לדחוק את הכעס, ולא לנחם אותו כשמתו מותר לפניו, זאת אומרת,
כמו אתה אומר, כלומר, אני מבין, מה שאתה רוצה לומר, זה שיש לשלילה זמן ותפקיד. כמו של הגלות יש תפקיד. כן, אפשר לומר. המשנה הבאה. שמואל הקטן אומר. מה? שמואל הקטן אומר. בנפול לא יבחר, אל תשמח, וביקשה לו, אל יגל ליבך, פן יראה השם, ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. איזה שפה, וואלה. כן, איפה הוא לקח? כן, איפה הוא לקח ביטויים כאלה? זה פשוט ציטוט.
זה נשמע תנ"כי.
זה תנ"כי, וזה באמת תנ"כי. זה ציטוט מילה במילה של פסוק בספר משלי. בעצם, שמואל הקטן הוא פלגיאט. משתמש, כן, הוא משתמש במרכיבים ספרותיים שאינם שלו.
הוא היה קטן, הוא היה קטן.
סתם ככה, באמת. למה, למה אומרים ש...
אמרנו פעם שהביטוי הוא היה אומר.
יפה.
האדם הוא מה שהוא אומר.
שמואל הקטן אומר. כשאתה רואה את שמואל הקטן, אתה רואה את המשפט הזה. כן? זה לא שהוא המציא את המשפט הזה, אלא הוא היה המשפט הזה. הוא היה בן פול או יבחר, אל תשמח. בסדר? עכשיו, יש פה כמה... לא, זה פעם שנייה. בפעם הקודמת ראינו שרבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולעה, ואמרנו שזה ציטוט של פסוק מספר בן צירה. אמנם בן צירה איננו חלק מהתנך, אבל הוא ספר שכתוב בסגנון תנכי. ואנחנו רואים שתנה מאוחר, שתנה מאוחר בשם רבי לויטס איש יבנה, מביא את הפסוק הזה. גם כן, כי זה מה שהוא היה חי. בסדר? אז גם שמואל הקטן, הוא היה כל כולו חוויה של בנפול או יבחר, אל תשמח, וביקש לו, אל יגל ליבך וכו'. כן. כאן צריך קצת להיכנס לעומק. קודם כל, למה לשמואל הקטן קוראים שמואל הקטן? ומה הוא קטן? ומה זה הפסוק הזה, בנפול או יבחר, אל תשמח? יש פה הרבה מה להתבונן, כי הרי מצד שני, אנחנו רואים בתנך עצמו איזה שמחה כשהרשעים נכחדים מן העולם. בעבוד רשעים רינה. יש אפילו פסוק בנביא, בתהילים, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. כן? יש בבתי ספר פלסטינאים שירים כאלה. כן? אז מה זה פה הסיפור הזה? כן? זה...
מי אמר
שאויבך
הוא הרשע ואתה
צדיק? השאלה, מי זה אויבך? כן? יש גם סיפור מובא במסכת מגילה, שכאשר המן בא להרכיב את מרדכי על הסוס. כן? מכירים את הסיפור במגילת אסתר? יש איזה שלב שבו המן מתבזה, צריך להרכיב את מרדכי על הסוס. ואז התלמוד מספר את זה בצורה הומוריסטית. כן? זה דרשה של פורים. כן? המן מגיע לבית המדרש, מוצא את מרדכי מלמד תורה את הסנהדרין. ואז הוא רואה שהמן מגיע, הוא אומר, וואי, המן בא להרוג אותי. ואז הוא אומר לאנשי הסנהדרין, תברחו כולם, אני אתמודד איתו לבד. ואז כיוון שהוא חושב שהוא הולך למות, הוא מתפלל. מתפלל תפילה ארוכה, תפילה של אדם שנמצא בסכנת מוות. מה עושה המן? מחכה שמרדכי ימור להתפלל. גובר להתפלל, אומר לו, המלך שלח אותי כדי להרכיב אותך על הסוס. באמת? אבל תשמע, אני לא יכול ככה ללבוש בגדי מלכות. אתה בגדי מלכות, לא יכול ללבוש בגדי מלכות כשאני לא התרחצתי כבר 3 ימים בגלל התענית וכולי, זה לא יפה. אז אני צריך קודם כל ללכת לבית המרחץ. וגם אני צריך להסתפר חוץ מזה. אז התלמוד אומר שאסתר המלכה שלחה פקודה להכניס לכלא את כל הספרים ואת כל הבלנים. אז לא הייתה ברירה, המן עשה בעצמו את התספורת למרדכי, וגם עסק ברחיצתו בעצמו. לא הייתה לו ברירה, ואז הלביש אותו בגדי מלכות, והוא אומר לו, טוב, עכשיו שהלבשתי אותך בגדי מלכות, והסתפרת והתרחצת, אז תעלה על הסוס. אומר לו מרדכי, אני לא מסוגל לעלות על הסוס לבד, אני אחרי 3 ימים של תענית, אני עדיין בצום, קשה לי לעלות לבד. אז המן מתכופף כדי שמרדכי יעלה על הסוס. ישים את הרגל על הגב שלו ויעלה על הסוס. תוך כדי שמרדכי עולה, הוא בועט בהמן. ואז המן אומר לו, איך אתה עושה דבר כזה? הרי כתוב, בנפול אויבך, אל תשמח. אומר לו מרדכי, לא, זה נאמר אויב יהודי. אבל כשעליכם נאמר, ואתה על במותמו תדרוך, ולכן אני דורך עליך. אני מנסה את המשפט הזה, מה זה הסיפור הזה? בנפול אויבך, אל תשמח, מה זה בא הסיפור?
אבל ביציאת מצרים,
ביציאת מצרים, מה קרה? כן. שמה?
שירת הים.
שמה?
אמר למלאכים, מעשה ידי טובים.
הוא אמר למלאכים, לא לדעת.
רגע, פה אנחנו נכנסים פה לאיזו סוגיה מאוד חשובה. הרי כאשר יצאנו ממצרים, והמצרים שרדפו אחרינו טבעו בים, אמרנו שירה, נכון?
כן.
השירה הזאת הייתה דבר טוב או דבר רע?
מצוין.
דבר מצוין, נכון? עובדה, אנחנו מציינים את שירת הים, אפילו כל יום בתפילה מכניסים את שירת הים ורוצים מזה. מצד שני, אותו, התלמוד בעצמו אומר שבזמן שישראל עברו את הים, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. לא מבין. למה הוא בא בטענות אל המלאכים? לא בא בטענות אל עם ישראל.
כי זה לא שייך למלאכים.
כי זה לא שייך למלאכים. כלומר, מי שהקדוש ברוך הוא מציל אותו, צריך לשמוח שהאויבים שלו יתכסחו. אבל המלאכים הם מחוץ לעניין. מה אתם מתערבים בכלל? למה אתם נוקטים בצעד? אל תדחפו את האף או את הכנפיים יותר נכון. ולכן אמר להם, זה לא עניינכם. על מעשי ידי טובים בהם, אל תאמרו שירה. אבל ישראל צריכים לומר שירה. זה הבחנה מאוד מעניינת. מצד שני, מצאנו מקורות במדרשים שאומרים, שלא אומרים הלל ביום שבי של פסח, כי בו תבואו המצרים, ועל זה נאמר מפה לא יבחר, תשמח, צריך להבין קצת את הדברים עד הסוף. אני רוצה כאן, בלי להיכנס עכשיו כעת, כי אין לנו הרבה זמן, כיוון שהמבזק הגיע, אבל אנחנו צריכים בכל זאת להבין את פשט הפסוק על שירת הים. כתוב, ויר... לא, קודם כל הפסוק עצמו פה. מה זה בנפול אויבך? מה זה שאומר שהוא נפל? מת? אז אם הוא מת, אני לא מבין את המשך הפסוק. פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. רגע, 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 אל תהיה לי כמו זאב, גם אני מותר לדבר. כן, והשיב מעליו אפו. מעל מי? מעל האויב, סימן שהאויב עדיין בחיים. מובן? אז לכן בנפול אין הכוונה שהוא מת.
הוא בס, לא?
אלא הוא נפל, הוא בס. הוא ויקשלו, מה זה ויקשלו? הוא רק נכשל. כן, הוא רק נכשל, הוא לא מת. אז בנפול לא יבחה, הוא רק נפל. הוא רק נכשל, אל תשמח. כי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה, אמנם שהוא ייפול או ייבס, הוא ייבס, אבל הוא לא רוצה שאתה תשמח. ולכן יש סכנה שאתה תפר את האיזון של הזכויות וישיב מעליו אפו אליך. אבל אם הוא מת, אבל אם הוא מת,
אז אתה יכול
לשמוח. וזה מה שכתוב, וירא ישראל את מצרים, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, היו בדקו, מת, מת, בטוח, אז ישיר משה.
יש פה משהו מאוד פרקטי גם.
מה?
שאם האויב שלך עדיין עוד לא מת, אז יכול להיות שהוא יקום ויתושש, ואז הוא ינקום בך.
בדיוק, בדיוק. לכן אתה צריך להיזהר. וגם הקדוש ברוך הוא אולי, גם איתה. כן,
פני ראשי. אתה לוקח מזה את כל הערך.
אני הוצאתי מזה את המיץ.
כן.
נכון. אז עכשיו אני מבין שאני רק פתחתי סוגיה. הייתי מאוד רוצה להמשיך לדון בסוגיה, כולל ההערה שלך, אבל בזאת אנחנו צריכים לסיים ולהמשיך כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.
שלום.